בעזרת השם, היום נלמד את תחילת פרשת השבוע שקראנו בשבת האחרונה. הפרשה נקראת והיה עקב. ולפני שנתחיל, נגיד במשפט אחד, שהתורה היא מאוד מאוד עמוקה, ויש הרבה מאוד רובדים איך ללמוד את התורה. וכל הרובדים האלה, מאיפה אנחנו יודעים אותם? אז אומרים חז"ל, משה קיבל את זה בסיני. משה קיבל בסיני רובדים שונים בלימוד התורה. בעזרת השם, היום אנחנו נלמד התבוננות קצת יותר בעומק הדבר, מאשר בדרך כלל אנחנו רגילים ללמוד את הפרשה. ושנזכור שכל מילה וכל אות בתורה, יש בה הרבה מאוד חוכמות והרבה מאוד סודות, שהתורה מסתירה בתוך זה. והצדיקים במשך הדורות, אם זה חז"ל, רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, רבנו אר"י הקדוש בספרי הקבלה שלו, הוא לימד אותנו, לימדו אותנו להתבונן ברובדים קצת יותר עמוקים. הפסוק הראשון בפרשה אומר, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. אז זה התחלת הפרשה, זה הפסוק הראשון. נתחיל להתבונן בשתי המילים הראשונות של הפרשה. והיה עקב. אומרים המקובלים שנרמזו בזה אין סוף סודות. היינו יכולים עכשיו לשבת כמה חודשים וללמוד את שתי המילים האלה. אז אנחנו נצטרך להצטפק במועט. דבר ראשון, מסביר רבנו אר"י הקדוש ותלמידי רבנו אר"י הקדוש, והיה עקב. עקב, מה זה המילה עקב? המילה עקב מרמזת לנו הרבה מאוד רמזים, והרמז הראשון שאנחנו נלמד היום ונתבונן, העקב זה עקבת הדמשיכה. זאת אומרת שהפרשה והפסוק הזה בעצם מלמד אותנו על הדור שלנו, כי אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה שנקראת עקבת הדמשיכה. אז והיה עקב, הפרשה הזאת, זה הולך על הדור שלנו. זה ללמד אותנו דברים שקשורים אלינו, למציאות שבה אנחנו חיים. מה זה והיה? והיה עקב. אז העקב זה נקרא סוד העקביים, או סוד העקבתא דמשיחא, שזה חז"ל מגלים לנו, זה דורות, זה כמה דורות, שאנחנו מקווים שבעזרת השם אנחנו הדור האחרון של העקבתא דמשיחא. ובעזרת השם, אנחנו, מי איתנו כבר זה רק יהיה עלייה. אז העקב זה עקבתא דמשיחא. מה זה המילה והיה? והיה, חז"ל אומרים, אין והיה אלא לשון שמחה. ככה אומרים חז"ל. זאת אומרת שוויה עקב זה מרמז על העניין של השמחה בדורות שנקראים עקבתא דמשיחא. עוד רמז בדבר הזה, שאם נספיק קצת נדבר על זה בהמשך, כי זה קצת עוד, להיכנס לעוד רובד עמוק, אם נתבונן במילה והיה, אז נשים לב שבעצם זה אותיות י"ק ו"ק, שם השם. זה מרמז על שם השם. וידוע שגם כשאנחנו משנים את סדר האותיות בשם השם, גם יש לזה משמעויות מאוד 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 עמוקות. לכן, והיה עקב, זה להיות בשמחה בעקבתא דמשיחא. אבל זה אחד הדברים הכי קשים. היום, הסחורה הכי יקרה בשוק, זה מי שרוצה להצליח במסחר, צריך, הגמרא אומרת, צריך לבדוק איזה דברים הכי מבוקשים. כשאדם יפתח איזשהו עסק, אז הוא צריך לברר. מה הדבר שכל הציבור היום רוצים אותו, או על כל פנים רוב הציבור רוצים, זה סחורה שחשובה ורוצים אותה, ויתחיל לסחור בזה. היום השמחה זה הסחורה הכי יקרה. כולם רוצים להיות בשמחה. כולם רוצים להיות באושר, רוצים להיות במנוחת הנפש, בשלוות הנפש. אבל אם נתבונן בזה, נראה שזה גם הדבר הכי קשה. הדבר הכי קשה זה דווקא בתקופה שלנו באמת לזכות לשמחה. שמחה זה לא אומר רק המצב שאדם עכשיו רוקד ושר. שמחה זה מציאות נפשית שלמה, שמרמזת על העניין שאדם נמצא, שאדם מרגיש שהוא נמצא במקום הנכון שלו. ושמחה כוללת גם שלוות הנפש ומנוחה, יישוב הדעת, שאדם יודע באיזה דרך הוא הולך. לכן השמחה זה מציאות מאוד מאוד רחבה. אומר הפסוק, אומרים לנו שתי המילים הראשונות, והיה עקב, זה שבדור שלנו, בעקבת הדמשיכה צריך למצוא, צריך לחפש מאוד את הדרך איך זוכים לשמחה, איך זוכים לשלוות הנפש, איך אנחנו זוכים למנוחת הנפש. מי שקצת מכיר את המציאות היום, אז הוא יודע שזה בעצם הדבר הכי קשה להגיע. הכי קשה, לכן יש אנשים שמשתדלים לעזור לנו להגיע למצב הזה. פסיכולוגים, פסיכיאטרים, עכשיו זה מתחיל להתרחב, קאוצ'ינגים למיניהם וכן הלאה. יש זה מתחיל, הולך ומתרחב. מי שיודע, מי שהיום יש לו איזושהי דרך קצת לתת לנו שמחה, שלוות נפש, אז הוא עובד מ-8 בבוקר עד 12 בלילה, לא יהיה לו זמן, אפילו לאכול, הוא יצטרך תוך כדי עבודה לאכול, מרוב שיהיה עמוס בעבודה. מדוע? כולם מחפשים את זה. כולם מחפשים את המקום הזה. והוא באמת מאוד מאוד קשה. מסביר, אומר הזוהר הקדוש, מדוע כל כך קשה דווקא בתקופה שלנו באמת להגיע לכאורה, לכאורה. היינו אומרים, הרי יש לנו, לא חסר לנו, כמעט לא חסר כלום. אפילו לא העשירים הגדולים, באמת יש, בעצם יש להם את כל מה שהם צריכים. לא צריך להיות עשיר גדול שיהיה לנו את הכל. יש לנו ברוך השם, אוכל לא חסר, וכן הלאה. ויש הרבה סוגים של שפע. ונשים לב לדבר מאוד מעניין. דווקא שיש שפע בגשמיות, שפע גדול, אנחנו יותר ויותר מתקשים ברוחניות ובנפש. הנפש פחות מוצאת את המקום שלה. פחות מוצאת את ה... יותר קשה היום למצוא את השלווה, את השמחה וכן הלאה. לכן, אומר הזוהר הקדוש, שהגלות האחרונה, פירוש הדבר, הניסיונות של הדור האחרון, של הדורות האחרונים, זה יהיה ניסיונות של מציאות הנפש, ולא שעכשיו דווקא העם ישראל, עד קום המדינה, קצת לפני זה, רוב עם ישראל בגלות, נרדפים, מי שמכיר, זוכר קצת את ההיסטוריה שלנו, מחורבן בית המקדש השני, עברנו הרבה הרבה מאוד צרות, גלויות, גירושים ועוד ועוד אין ספור דברים. המצב שלנו היום הרבה יותר טוב ממה שהיה בעבר. אין ספק בזה. מבחינה חיצונית, מבחינה גשמית, ודאי שהמצב שלנו הרבה יותר טוב. אומר הזוהר הקדוש, מדוע? מכיוון שהתקופה האחרונה לפני הגאולה לא תהיה גלות גשמית, אלא תהיה גלות נפשית, גלות רוחנית. זה עיקר הקושי. היום, לכאורה, לאדם יש את הכל, אבל הרבה פעמים אדם אומר, כן, יש לי ברוך השם בית, משפחה, הכל טוב ויפה, אבל אתם יודעים מה אין לי? אין לי את עצמי. עם עצמי אני לא מסתדר בתקופות שלנו, בדור שלנו. זה מה שהפסוק אומר. והיה עקב שצריך לחפש ולדעת שיש דרך כזאת, שבתקופה, שאנחנו כן יכולים למצוא, לעשות את התיקון שנקרא והיה עקב. למצוא שמחה, שלוות הנפש ומנוחת הנפש בעקבת הדמשיכה. אז זה שתי המילים הראשונות. והיה עקב. זה הפירוש של שתי המילים הראשונות. מיד התורה אומרת לנו גם, מרמזת לנו, איך נמצא את זה. כי לכאורה רואים היום כמה שזה קשה. זה מאוד מאוד קשה הדבר הזה. באמת להגיע לשלוות נפש אמיתית, זה מאוד קשה. איך? אומרת לנו התורה, והיה עקב תשמעון. שימו לב. כשהתורה כותבת תשמעון, יש פה איזשהו דבר שמעורר אותנו. משהו פה לכאורה. משהו לכאורה פה לא מדויק. למה? מה לא מדויק פה? אם התורה אומרת שאנחנו צריכים לשמוע, אז מה היה צריך להיות כתוב? והיה עקב תשמעו. אבל לא כתוב תשמעו. מה כתוב? תשמעון. למה? בשביל מה יש את הנון הסופית? הנון הסופית לכאורה היא מיותרת. אבל בתורה אין דבר מיותר. לכן, מרמזת לנו התורה פה רמז מאוד עמוק. והיה עקב תשמעו, מה תשמעו? את הנון הסופית. תדעו לכם, יש סוד שנקרא הנון הסופית. שתשמעו את הנון הסופית, אז תוכלו גם לקיים והיה עקב. תוכלו באמת להיות בשמחה. מה זה הנון הסופית? מסביר הזוהר הקדוש, זה מאוד נעים לדבר ככה ברקע עם המוזיקה, אבל אפשר... אז אני לא הבנתי למה לא מבטלים את זה, כי זה שלי. זה השעון המעורר. בוא נראה. להתעורר מהשינה. אם לא הייתי בודק, אז עוד שתי דקות זה עוד פעם מצלצל. זה נעים לדבר עם מוזיקה, אבל זה יכול להפריע. צריך לשמוע... צריך לשמוע את ה... צריך לשמוע את הנונה סופית. מה הכוונה לשמוע את הנונה סופית? אז יש כלל גדול. אומר הזוהר הקדוש, בכל אחת מהאותיות של הלשון שלנו, יש לנו בסך הכל כמה אותיות? זך אותיות. קו זין אותיות. 22 אותיות רגילות, ועוד 5 אותיות סופיות, שנקראות מנצפח. אומר הזוהר הקדוש, שצריך לדעת, שכל אות ואות, ולא רק כל אות, אלא גם כל חלקי אות, זה אין סוף תורה וחוכמה יש בכל אות ובכל חלקי אות. אנחנו היום לא לומדים את התורה של האותיות. אנחנו לומדים את התורה של המילים. מה הכוונה? כשאנחנו רוצים ללמוד איזשהו דבר, אז אנחנו צריכים לקרוא מילים, משפטים, ואז אנחנו מבינים איזה רעיון. הרעיון או העניין שאנחנו רוצים להבין, הוא נבנה בעצם ממילים שבונים משפטים ובונים את הרעיון. אבל אנחנו לא ראינו שלוקחים אות, מתחילים ללמוד את האות עצמה. אבל מכיוון שזה נמצא בסודות התורה. הזוהר הקדוש מרבה ללמד אותנו, זה נקרא את התורה של האותיות. כל אות ואות זה בעצם לא חומש שלם, זה הרבה הרבה חומשים. כל אות. אם ניקח את האות א', האות א', אז אנחנו יכולים ללמוד הרבה שנים מה זה האות א'. האות נון סופית, אומר הזוהר הקדוש, מלמדת אותנו יסוד ודבר מאוד מאוד עמוק. עניין האות הנון הסופית. מה זה הנון הסופית? אומר הזוהר הקדוש, בוא נתחיל לא מנון סופית, נתחיל מיוד. מה זה יוד? יוד, אומר הזוהר הקדוש, זה נקרא סוד החוכמה והמחשבה הנעלמת. יש חוכמה, יש הרבה חוכמה בעולם, אבל לא הרבה מהחוכמה אנחנו לא יודעים. כאשר החוכמה נעלמת מאיתנו, היא נקראת בבחינת, האות יוד מרמזת על החוכמה הנעלמת מאיתנו. לכן, שם השם, שזה מרמז על כל סדר העולמות, מתחיל מהאות יוד. מדוע? כי הכל מתחיל מהחוכמה. כמו שכתוב בפסוק, כולם בחוכמה עשית. כדי להבין את המצב שלנו, את המציאות שלנו, את כל ההנהגה, אנחנו צריכים להתחבר עם החוכמה. אבל כשזה באות יוד, אומר הזוהר הקדוש, אז האות יוד מלמדת אותנו שיש חוכמה נעלמת. אם החוכמה נעלמת מאיתנו, זה לא עוזר לנו. מה זה עוזר לנו שיש חוכמה נעלמת? מה אנחנו שואפים תמיד? לגלות את החוכמה. מסביר הזוהר הקדוש, שניקח את האות יוד ונעריך אותה להיות מה? שמעריכים את הרגל של האות יוד, מה נקבל? וו. וו, אומר הזוהר הקדוש, וו זה גילוי החוכמה הנעלמת. לכן בזוהר הקדוש כתוב שוו זה נקרא יוד ארוכה, יוד האריכתה. מעריכים את הרגל של היוד, מקבלים וו. מה הכוונה? מה כוונת הדברים? כוונת הדברים היא שהחוכמה שהייתה נעלמת יוצאת מן העלמה אל הגילוי. אז האות יוד מרמזת על החוכמה כשהיא נעלמת, והאות וו מרמזת על החוכמה כשהיא נגלית לנו. אבל כשהאות וו נגלית לנו, שהחוכמה נגלית לנו, זה כשאנחנו במצב רגיל. הכוונה, מצב רגיל, הכוונה, מצב קצת נורמלי. מה לעשות שהדור שלנו הגיע למקומות לא כל כך נורמליים, מבחינת, אם היינו מסתכלים על הדורות, היינו יכולים לזהות את זה, אנחנו רק חיים בתוך הדור הזה, אז אנחנו לא שמים לב לזה, שזה נקרא שאנחנו ירדנו בדור שלנו, זה נקרא עקבתא דמשיחא. ירדנו למקומות מאוד מאוד רחוקים מהתורה, מהאמונה, מההסתכלות הנכונה על הדברים. לכן, הדור שלנו נקרא שהוא ירד מתחת לשורה. בגלל שירדנו מתחת לשורה, צריך עכשיו להעריך את הוו למטה. כשמעריכים את הוו למטה, מה אנחנו מקבלים? את האות נון סופית. מי מעריך לנו את הוו להיות נון סופית? הכוונה. מי מגלה את החוכמה למטה למטה? אומר הזוהר הקדוש, זה תפקידם של צדיקים מאוד גדולים, שהיו במשך הדורות, שזה מתחיל, הראשון שהתחיל לגלות את החוכמה למטה למטה, היה רבי שמעון בר יוחאי, שגילה את הזוהר הקדוש. מדוע? כדי לגלות, להסביר לנו את הדרך הנכונה, את ההסתכלות הנכונה, אומר הזוהר הקדוש, דווקא למטה למטה צריך לגלות חוכמה מאוד עליונה, רק צריך להלביש אותה בלבושים כאלה שיוכלו לרדת עד למטה, עד לדור שלנו, עד למציאות שאנחנו נמצאים. וזה נקרא הסוד של האות נון סופית, כאשר מגלים את החוכמה בעקבתא דמשיחא, במקומות מאוד מאוד רחוקים. אז הרבי שמעון בר יוחאי התחיל לגלות את זה. אומר רבי נחמן מברסלב, שמרבי שמעון עד רבי נחמן היו הרבה דורות, היו הרבה צדיקים, שפעלו את הפעולה הזאת. אומר רבי נחמן, אומר רבי שמעון היה הראשון ואני האחרון עד ביאת משיח צדקנו. משיח צדקנו כבר יגלה את זה בשלמות לכל העולם, לכל הנשמות, כולם כבר ידעו את זה. כרגע רבי נחמן את התורה של רבי שמעון בר יוחאי הלביש בדרכים ובלבושים שיוכלו לדבר אלינו, אל המקום ואל המציאות שבה אנחנו נמצאים. וזה מאוד מעניין, לראות שהשם של רבי שמעון, במה הוא מסתיים? ומה זה שמעון? שמעו נון. שמעון, שמעו נון. ממש מה שכתוב פה. אז רבי שמעון התחיל להוריד את זה. ורבי נחמן המשיך ואמר, ועכשיו יש נחמן. מה זה נחמן? צריך לנחם את הדורות האחרונים בנון הסופית. אבל הרבה פעמים התורה של רבי נחמן היא מאוד קשה לנו להבין, כי הוא דיבר במקום רוחני מאוד גבוה. אז רבי נחמן בעצמו אמר את זה. אני יכול לגלות את התורה, להעיר אותה עד מקום מסוים. אני צריך שיהיה לי איזה תלמיד שיוכל להוריד את זה עוד יותר למטה. איך קוראים לתלמיד של רבי נחמן, שגילה לנו את התורה שלו? רבי נתן. אז גם כן זה סוד הנון הסופי. נתן את הנון למטה למטה. אז כל העניין, עכשיו נסכם עם מה זה הנון הסופית. הנון הסופית, קצת דיברנו ברמזי האותיות, קצת יותר נפרש את הדבר. הנון הסופית זה דעת, וזה חוכמה, וזה תורה, שיורדת עד לנשמות של הדור שלנו, כדי לתת לנו כלים, כדי לתת לנו דרך איך להתמודד בצורה נכונה עם מה שאנחנו צריכים להתמודד. אומר, מסביר רבי נחמן, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. עיקר הקושי שלנו זה לא מה שאנחנו חושבים. אנחנו חושבים שההתמודדויות של החיים שלנו, אולי אם זה תאוות שלנו, מידות, בעיות בפרנסה וכן הלאה, פה זה עיקר הקושי. אומר רבי נחמן, לא זה עיקר הקושי. עיקר הקושי, גם זה קשה, אבל יש לנו, זה מתחיל ממקום אחר. אומר רבי נחמן, נקודה מאוד עמוקה. עיקר הקושי זה הדעת. איך אנחנו מסתכלים על הדברים? זאת אומרת, אם נגיד את זה בלשון יותר מעשית, איזה משקפיים אנחנו לובשים? צריך לדעת שרבי נחמן רוצה, בעזרת השם, כנראה שהשנה ייפתחו הרבה חנויות אופטיקה של ברסלב, לקנות משקפיים חדשות. להתחיל להסתכל על הדברים בדרך חדשה, בדרך אחרת. אומר רבי נחמן, עיקר התיקון של האדם, לא מתחיל ממה אדם עושה ואיך אדם מתנהג, אלא עיקר התיקון מתחיל איך אדם מסתכל על הדברים. וזה נקרא סוד הנון הסופית. ללמד אותנו במקום שבו אנחנו נמצאים, ללמד אותנו, לתת לנו כלים להסתכל על הדברים בצורה נכונה, בצורה אחרת. ויש בזה, אומר רבי נחמן, ובאמת יש בזה בירור ולימוד מאוד מאוד גדול. ונתחיל לראות כמה וכמה נקודות של הנון הסופית, של הסוד הנון הסופית. זאת אומרת, הדעת שיורדת אל המקום שלנו. אומר רבי נחמן, אחד הדברים הראשונים שאנחנו לומדים מהתורה של רבי נחמן, שבדור שלנו יהיה הרבה הרבה סרטים. טוב, זה לא חידוש. לא צריך להיות רבי נחמן בועסל לדעת שיש הרבה סרטים. רבי נחמן לא דיבר על הסרטים שעושים באוליווד, הוא דיבר על סרטים שנעשים במקום אחר. אומר רבי נחמן מברסלב, יסוד מאוד גדול, אומר, היצר הרע הוא במאי מספר אחד בעולם. עוד לא ברור למה הוא לא קיבל את פרס האוסקר, כי באמת, לפני כולם מגיע ליצר רע את פרס האוסקר. אומר רבי נחמן, באיזה בחינה הוא עושה סרט? מה הכוונה? זה לשון משל, מה הכוונה? אומר רבי נחמן, שלפני שיבוא הגאולה, זה זמן העקבית הדמשיכה, היצר הרע יצייר לנו, יסריק לנו, יצייר לנו, תמונת מצב על המציאות שלנו, או על המציאות של המשפחה שלנו, או על המציאות של החברים שלנו, או על המדינה שלנו, או בדרך היותר רחבה, על כדור הארץ. והוא יתחיל לצייר לנו סרטים. ומה היו הסרטים? הוא כבר אמר לנו, הוא כבר גילה לנו איזה סרטים יהיו, לפני 250 שנה. הוא אמר את זה, זה הכתב בספר שנקרא חיי מוהר"ן, והוא אמר את זה בלשון, הכותרת, יותר משהיצר הרע רוצה את העבירות, הוא רוצה את העצבות. שימו לב, זה דבר מאוד עמוק. אומר רבי נחמן, תדע לך, שעיקר המלחמה של היצר הרע כנגד האדם היהודי, זה לא להפיל אותו בדברים, במעשים לא טובים, בתאוות, במידות. האדם היהודי, היצר הרע רוצה את האדם היהודי, אדם עצוב. זה המטרה שלו, זה העבודה שלו. ככל שאתה יותר מדוכא מבחינת היצר הרע, הוא יותר הצליח איתך. זה העבודה שלו. ואיך הוא יעשה אותנו אנשים עצובים? על ידי זה שהוא יראה לנו מציאויות. יראה לנו, ממש יראה לנו, הוא צייר הכי טוב בעולם, הוא במאי הכי טוב בעולם. הוא יראה לנו מציאויות, איך המציאות שלנו, אם זה בבית, אם זה בפרק, זה לא חייב להיות בכל. הוא יודע, כל אחד ואחד, לקחת איזשהו תחום. הבית, אתה רואה? הבית שלך זה חורבן בית המקדש השלישי. זהו, אין פה שום תקווה. אתה ואשתך, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא, ולא בעולם האצילות, לא תסתדרו ביחד. חורבן, ערס. אם במקרה כן מסתדרים, עם הילדים שלך אתה לא תסתדר. אם אתה מסתדר עם הילדים שלך, אז אתה לא תסתדר בעבודה. ואם אתה מסתדר בעבודה, אז ביבי נתניהו יעצבן אותך. מישהו חייב לעשות פה איזשהו בעיה. אין היום מציאות שאין בן אדם שהוא מרגיש שמשהו פה נחרב, נהרס, חסר תקווה, אבוד. למה? כדי, מה מרוויח היצר הרע בזה? והוא חכם. מאיפה אנחנו יודעים שהיצר הרע חכם? התורה אומרת לנו. לא? והנחש היה ערום מכל חיית השדה. זה כתוב בתורה. זה לא סוד. זה כתוב באתגליה. הוא בא אלינו בחוכמות עמוקות מאוד. הוא רוצה להביא אותנו. היסוד הראשון של המלחמה שלו, הוא רוצה אותנו להביא אותנו למקום שבו אנחנו אנשים, או, זה תלוי, יש דרגות. בכל מקום יש מדרגות. אפילו בכדורגל יש איזה מקום בליגה הלאומית וכן הלאה. בכל דבר יש מדרגות. וכן הלאה. כמו שיש מדרגות בקדושה, יש מדרגות אצלו. המדרגה הראשונה שלו, שיש לך כבדות הלב. אם זכית לעלות במדרגות היצר הרע, אתה עצוב. אם אתה עוד יותר עולה, אתה מדוכה, והשלמות זה אתה מיואש. מי שזכה ללכת בדרך הזאת, צריך לדעת, הוא עלה בשלבי מדרגות היצר הרע. הצליח לעלות. מה עושה היצר הרע? היצר הרע מכביד את ליבנו. מרביד את ליבנו. אתה רואה, יש פה בעיה. איך תגמור את החודש? איך תסתדר עם אשתך? איך תסתדר עם ההורים שלך? איך תסתדר עם הילדים שלך? מה יהיה עם החברים? אין ספור בעיות. אתם יודעים שלפי השקפת התורה, יש בעיה עם התקשורת היום. אז מישהו בא ושאל אותי, תגיד, מה הבעיה בתקשורת? אמרתי לו, בוא נגיד לך מה הבעיה בתקשורת. שאלתי אותו, שאלה רטורית. אמרתי לו, יצא לך לשמוע מהדורת חדשות? הוא אומר, מה זאת אומרת? מצוות היום, זה כל יום, לפחות פעם אחת לשמוע לך בועדורת חדשות. אמרתי לו, קודם כל, אם תשמע אחת לשלושה ימים, תדע לך שאתה לא מפסיד כלום. זה כל שלושה ימים אתה כבר יודע את הכל. אבל אמרתי לו, תשים לב איך מתחילה מהדורת חדשות. הייתי אצל משפחה, לפי כמה ימים, שמעתי את ההתחלה של המהדורת חדשות. עכשיו, אני לא יודע מה היה ההמשך, כי הם סגרו את זה. אבל אני רוצה להגיד לכם איזה טון היה לו, לשדרן. מה הוא דיבר, אני לא שמתי לב, אבל אני רק שמעתי את הטון שלו. הוא כאילו בא והודיע, רבותיי, בסוף המהדורה העולם נחרב, זה הסוף. כל כך דרמטי, כל כך מלא, ברצינות כזאת, הוא הולך להודיע עכשיו דברים נוראים מאוד. אחר כך, ברוב המהדורות החדשות, תשימו לב, איזה משקל גדול נותנים לדברים לא טובים. יש פיגוע, יש אסונות טבע, יש טייפונים, הממשלה רק במריבים. קודם כל, מודיעים לנו מתוך 30 דקות, 28 דקות של אסונות. בסוף, אם קרה איזה משהו טוב, בשתי דקות האחרונות של הבועדורה, מודיעים את זה כמעט בצורה מובלעת. זה היצר הרע. היצר הרע, זה לפני 250 שנה גילה לנו רבי נחמן מברסלב. אומר, קצת פחות 250 שנה. אומר רבי נחמן גילה לנו, היצר הרע רוצה שאנחנו נהיה עצובים, מדוכאים, והכי הכי טוב, מיואשים. שנלך עם ההרגשה של הכבדות. לכאורה, איך מתמודדים עם זה? איך אנחנו באמת מתמודדים עם מציאות כזאת, שבאמת נראה, אם עכשיו לא היינו קוראים לו היצר הרע, רק היינו קוראים לו בשם אחר, היינו שואלים, רגע, זה נכון או לא נכון? היינו אומרים, תשמע, הוא צודק. הוא צודק, באמת, באמת יש פה אינסוף בעיות. ובאמת, זה שקר. זה השקר. לא, אין פה אינסוף בעיות. יש פה אינסוף דברים טובים שקורים. אבל אנחנו לא רואים את זה בעיניים. בעיניים שאנחנו רואים, באמת, לכאורה אנחנו רואים באמת שיש פה אינסוף בעיות. אומר רבי נחמן, תדע לך, זה נקרא המסך. זה סרט. האמת היא לא מה שהעיניים שלנו רואות ולא מה שהאוזניים שלנו שומעות. יש פה דבר אחר. מה זה הדבר האחר הזה? הדבר האחר הזה נמצא מעבר למסך. יש מסך, אבל המסך הזה מוקרן כל הסרט, ואם נזכה להיכנס, לפקוע את המסך הזה, להיכנס פנימה, פתאום נתחיל להבין שיש פה דברים אחרים לגמרי. לא מה שהעיניים שלנו רואות, זה באמת מה שקורה. יש, זה נקרא, בקבלה קוראים לזה חיצוניות ופנימיות. אנחנו, כל ההבנה שלנו וכל ההסתכלות שלנו זה על החיצוניות של העולם. אבל יש פנימיות לעולם. הפנימיות נותנת משמעות אחרת לגמרי לכל הדברים. לכל הדברים. אבל פה מתעוררת השאלה, איך זוכים? איך בן אדם יכול להגיע, להיכנס, לפקוע את המסך ולהבין מה קורה, ולהבין שבעצם העניין פה הוא אחר לגמרי. העולם לא נחרב, העולם נבנה. הרע בעולם נחרב, והטוב בעולם נבנה. זה הסוד, זה האמת של מה שקורה. אבל איך אפשר להגיע למקום הזה ולראות את הדברים האלה, ולהבין את הדברים האלה? יש פה, אמרנו, זה חיצוניות. בסדר, אנחנו נמצאים פה. זה מה שאנחנו רואים, זה מה שאנחנו מבינים. איך זוכים לפקוע את המסך הזה, להיכנס פנימה? אומר רבי נחמן, מלמד אותנו, אומר, תיקח איזשהו סכין, לא צריך סכין חדה מאוד, מספיק סכין חד פעמית, תקרא את המסך, תיכנס פנימה. ואז תתחיל לראות דברים אחרים. איך עושים את זה? אומר רבי נחמן, בסוד הבריחה. צריך לברוח. לאן לברוח? ממי לברוח? לאן לברוח? אומר, תברח אל הקדוש ברוך הוא. תברח אל השם. כשתתחיל לברוח אל השם, תתחיל לראות שיש פה עניין אחר לגמרי. מה זה הבריחה אל השם? הבריחה אל השם זה ללכת לדבר איתו. ללכת, אם אתה יכול, מי שיכול, ללכת לשדה, לאיזשהו שדה. ללכת, ללכת לדבר עם הקדוש ברוך הוא בשדה. אתה, לא תמיד אפשר, מי שגר פה בתל אביב, ללכת לשפת הים, שלא יהיה הרבה אנשים שיפריעו. אי אפשר, בחדר, בכל מקום שאדם נמצא, להתחיל ללמוד את הסוד הזה. לך תדבר עם הקדוש ברוך הוא. מה לדבר איתו? תגיד לקדוש ברוך הוא, אומר דוד המלך בתהילים, אורני השם דרכך, אהלך ועמיתך. תגלה לי את האמת שלך. תגלה לי מה באמת, מה באמת קורה בעולם. מה באמת התהליך האמיתי. אומר רבי נחמן, ככל שאדם זוכה יותר לברוח אל השם, אל הקדוש ברוך הוא, הוא מתחיל להבין ולראות שכל העניין הוא דבר אחר לגמרי. מדוע? מסביר הרמח"ל שיש כל אדם שבא לעולם, הוא בא עם אור של חוכמה. כל אדם יש לו אור של חוכמה מאוד גדול שבא יחד עם האדם, עם הנשמה בא לעולם. איפה החוכמה הזאת נמצאת? אומר הרמח"ל בספר מסילת ישרים, הרמח"ל, החוכמה הזאת נמצאת מעל הראש שלנו, מעל הראש של האדם. כל החיים שלנו הולכת מעל הראש של האדם. למה אנחנו לא זוכים לקבל את החוכמה הזאת ולהשיג אותה ולראות אותה? אומר הרמח"ל, דבר מאוד פשוט. לא הרמנו את העיניים אליה לבקש אותה שתתגלה לנו. אומר, החוכמה הזאת רוצה להתגלות אלינו. החוכמה בעצמה רוצה להתגלות אלינו ולתת לנו הרבה הבנות וגילויים חדשים. רק מה? אנחנו לא יודעים, לא בכוונה, אנחנו לא יודעים שצריך להרים את העיניים אל החוכמה הזאת ולבקש מהחוכמה תתגלי אליי. זה נקרא סוד הבריחה אל השם. לברוח אל הקדוש ברוך הוא. פשוט לדבר עם הקדוש ברוך הוא בצורה הכי פשוטה. להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, תעזור לי להבין מה קורה. תעזור לי להבין מי נגד מי. מה רוצים ממני? אני לא יודע, אני מבולבל. כל שנייה מבלבלים אותי באיזשהו בלבול חדש. בחדשות אני שומע שהעולם הולך לפני חורבן. כשאני בא הביתה, צועקים עליי שאני לא יוצלח. כשאני הולך לעבודה, הבעל הבית נוזף בי. אני לא יודע, אני מכל הכיוונים שומע ניתוחים וביקורות. מי אני באמת? מה אני באמת? מה אני צריך לעשות באמת? אומר, הוא מלמד אותנו רבי נחמן דבר מאוד גדול. ובאמת, ברגע שאנחנו זוכים להיכנס בהסתכלות, לפקוע את המסך הזה, ולהיכנס יותר פנימה, והדרך היא, הדרך הראשונה, הכלי נשק או הכלי הראשון להיכנס פנימה, זה הכי פשוט בעולם. פשוט לדבר עם הקדוש ברוך הוא. מובטח מניסיון של אישי, מניסיון של אחרים, במשך הרבה שנים, מובטח לבן אדם. אדם מתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, פתאום הוא מתחיל לקבל שכל אחר לגמרי. פתאום מתחיל לקבל הבנות אחרות לגמרי. הוא מתחיל להסתכל על הדברים בעיניים אחרות לגמרי. ניקח דוגמה פשוטה. פשוטה להבנה, לא פשוטה ליישום. בספר ליקוטי מוהר"ן, אומר רבי נחמן, הוא נותן לנו מפתח להצלחה בחיים. כמעט היום בכל ארגון הם מציעים לנו את המפתח להצלחה בחיים. תעשה ככה, תעשה ככה, תצליח בחיים. אומר רבי נחמן, דבר שכנראה אנחנו לא היינו מגיעים לזה מעצמנו. מה המפתח הגדול ביותר? הוא אומר שזה זה המפתח הכי גדול. יש עוד מפתחות, אבל זה הכי גדול. מה המפתח הכי גדול? הוא אומר, ישמע בזיונו, ידום וישתוק. ביזו אותך עכשיו, העליבו אותך, פגעו בך, תשתוק. תקבל את זה באהבה. שאדם ישמע בזיונו, ידום וישתוק, וזה הוא יצליח? הרי בכל ההשקפה שלנו היום, מי ששותק בשעה שפוגעים בו, איך הוא נקרא? פרייר. לא יוצלח. ואם אתה תשתוק במצבים האלה, כמה פעמים באתי לבעיות של שלום בית, אז אני שאלתי את הבעל, בדרך כלל צריך לשאול את הבעל, אבל לפעמים גם את האישה. אבל בדרך כלל אמרתי לבעל, תגיד, למה אתה לא שותק קצת? אתה למדת ליקוטי מורל, שמעת, ישמע בזיונו ידום וישתוק. אמר לי, רבי נחמן מברסלב לא התכוון על המצב הזה שאני צריך לשתוק. הוא דיבר על מצב אחר, במקרים אחרים צריך לשתוק. לא התכוון במצב כזה. אומר, רבי נחמן מלמד אותנו דבר מאוד עמוק בזה. אין מפתח, אין דרך לברכה ולהצלחה בחיים שאדם זוכה לשתוק. עכשיו, פגעו בך? את תגיד, אם פגעו בי, אתה יקבל את זה באהבה. את תגיד, כן, כנראה שהם צודקים. אני באמת לא הכי בסדר. השם שלח לי את הברכה הזאת. הוא שלח עכשיו את הביזיון הזה, שלח לי בשביל טובתי. ברגע שאדם חושב את זה, ברגע שאדם אומר את זה, רק אדם חושב את הנקודה הזאת, אומר רבי נחמן, כמה שערי הצלחה וברכה נפתחים לאדם הזה. אין דבר בחיים שיותר ממשיך ברכה לאדם מזה שאדם זוכה לשתוק. סיפרנו לפני כמה חודשים, פה בשיעור, הזכרנו את המעשה של דוד המלך. דוד המלך ידע ברוח הקודש, שהוא צריך, יש לו תפקיד בעולם. התפקיד שלו, זה נקרא, הזוהר הקדוש קורא לזה, רגל רביעית של המרכבה. מה זה רגל רביעית של המרכבה? זה נקרא לתקן את מידת מלכות, המלכות השלמה והמלכות הנצחית בעם ישראל. אומרים חז"ל, כל ימי חייו דוד המלך ניסה להגיע למקום הזה. דיינו, באמת לזכות שהוא יזכה לתקן את זה. להיות במדרגה של רגל רביעית של המרכבה. אומר הזוהר הקדוש, כל ימי חייו לא יכל להגיע לשם. מתי הוא כן זכה להגיע לזה? לכן אנחנו קוראים למלך הנצחי של עם ישראל, משיח בן דוד, על שם דוד המלך. מתי הוא זכה לזה, דוד המלך? אומר הזוהר הקדוש, בשעה שדוד המלך ברח מאבשלום, היה שעה קשה מאוד לדוד המלך, כמו שזה כתוב הרבה בספר שמואל ועוד, בפירושים, היה זמן מאוד מאוד קשה. תוך כדי הבריחה של דוד המלך מאבשלום, כאשר רוב עם ישראל גם מרד בו, זה היה הקושי הגדול, שרוב עם ישראל מרד בדוד המלך, הוא נשאר עם מעט מאוד אנשים. עם ישראל טעה בדבר הזה. בשעה שהוא ברח, יצא לקראתו אחד החכמים שהיו באותו הדור. קראו לו שימי בן גרה. שימי בן גרה היה צאצא של שאול המלך, היה לו הקפדה ושנאה לדוד המלך הרבה שנים. הוא ראה את השעה הזאת שמורדים בדוד המלך, ובוא, כתוב שיצא ויקללהו כללה נמרצת. מה זה נמרצת? ראשי תיבות, החז"ל אומרים, ראשי תיבות, נואף, ממזר, רוצח, צר תועבה. ולא רק הספיק לו זה, הוא שיתף שם השם. הוא אמר, אני מקלל אותך בכל הקללות האלה, בשם השם. זו הייתה קללה לא פשוטה. באמת, על פי הדין, על פי ההלכה, היה לדוד המלך מותר להרוג את שימי בן גרה באותו רגע. יש לזה סיבות הלכתיות, היה מותר לו. היה איתו שר הצבא שלו באותו זמן, אבישי בן צוריה. אבישי בן צוריה היה אדם, שאם הוא נותן מכה לבן אדם, אז האדם זכה לתיקון הנצחי שלו. זה כבר אין מה לעשות עם הבן אדם הזה. כתוב בגמרא שכל בני צוריה היו גיבורים גדולים מאוד. יואב, אבישי ועשהאל. דרך אגב, מי זאת הייתה צוריה? צוריה זה אמא שלהם. מי זאת הייתה צוריה? אתם יודעים מי זאת הייתה צוריה? אחות של דוד. צוריה זה אחות של דוד. אז הבנים שלה, יואב ואבישי, היו גיבורים מאוד גדולים. אבישי בן צוריה היה עם דוד המלך. מה הוא אמר לו? המלך, רק תגיד לי מילה אחת, ואני מזכה את שימי בן גרה בתיקון הכללי שלו. זהו, לא יהיו לו יותר תיקונים בעולם הזה. אני גומר פה עכשיו את כל התיקונים. אמר לו, המלך, רק תתיר לי, לי אין רשות. לך יש רשות, אבל לי אין רשות. מה אמר לו דוד המלך? דוד המלך אמר לו, השם אמר לו כלל. הכללה הזאת שהוא כלל אותי, מעת השם. אומר הזוהר הקדוש, באותו רגע שדוד המלך אמר לו את השם אמר לי כלל, באותו רגע יצא בת קול ואמר, זכית להיות רגל רביעית של המרכבה. כל עשיית הדשמיה והברכות של דוד המלך, הוא זכה באותו רגע שהוא זכה לשתוק על הדבר הזה. זה היה דוגמה להתבוננות קצת יותר פנימית, להתבוננות קצת יותר פנימית בדברים, בהסתכלות. לזכות לזה, לזכות להבין את זה, שבאמת יש פה מהלך אחר לגמרי. מהלך אחר לגמרי בכל מה שקורה בחיים שלנו, בפרטיות, בכלליות, מה שקורה היום בכלל עם ישראל, בכלל מה שקורה היום בכלל בכל הגלובוס, בכל כדור הארץ, יש פה מהלך אחר לגמרי. הקדוש ברוך הוא מוליך, מנהיג פה עניין אחר לגמרי. מה זה העניין? אז חז"ל גילו לנו, הוא מכין את השינוי של העולם. אבל כדי שאנחנו לא נתבלבל, כל אחד מאיתנו באופן פרטי שלא נתבלבל, זה היסוד הראשון. זה להתחבר עם הדעת האמיתית של הנון הסופית, לך תדבר עם הקדוש ברוך הוא. ככל שתזכה יותר לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כך תזכה להסתכל על הדברים בעיניים אחרות לגמרי. ואז תבין שיש פה עניין אחר. אמרנו פעם, משל הדבר. משל הדבר, כשאדם, הגיע איזה בן אדם פרימיטיבי מהג'ונגלים, לא מבין כלום בתרבות שלנו, בטכנולוגיה שלנו, עשו לו סיור בעיר הגדולה. התחילו להסביר לו, להראות לו מכוניות, מחשבים, התפעל מאוד. אמרו לו, עכשיו, סוף הסיור, ניקח אותך למקום חדש לגמרי. לקחו אותו, לאן לקחו אותו? להראות לו בית חולים. רצו להגיד לו, האנשים, אתם פרימיטיביים, אתם עם עשבים, בוא תראה, בוא, הם רצו להתגאות. רק הם לא הסבירו לו, אמרו לו, בוא תראה דבר חדש לגמרי. הוא לא ידע לאן הוא הולך, הוא לא ידע שהוא הולך לבית חולים. כשהוא נכנס לבית חולים, הוא ראה דברים שהיו מאוד מוזרים בעיניים שלו. הוא ראה אנשים מאוד מסכנים, שוכבים על המיטה, רואים שמרגישים לא טוב, חולים. הוא ראה פתאום אנשים בחלוקים לבנים, הולכים עם מחט כזאת, מכניסים להם לתוך הווריד, שואבים להם דם. הוא אמר, מה זה, איזה אכזריות. אתם אמרתם שאנחנו פרימיטיבים בג'ונגל אכזרים, אנחנו לא עושים כאלה דברים לאנשים מסכנים. לא מוציאים דמים, איזה מין דבר זה? אחר כך, לא דיברו איתו, אמרו לו, בוא נסייר. אמרו לו, עכשיו בוא תראה את השכלול הכי גדול פה. אמר, טוב, אולי אני אבין אחרת. לקחו אותו לראות ניתוח. הוא ראה תמונה מזעזעת. מה הוא ראה? הוא ראה משכיבים בן אדם, מסכן, שורב על המיטה, קושרים אותו. פתאום הוא ראה אנשים עם חלוקים לבנים ועם השיחות הלבנות על הפנים, לוקחים סכינים, מתחילים לחתוך את הבן אדם הזה. הוא אמר, עד כאן. זהו, אז זה אני כבר לא יכול לסבול את הדבר הזה. אתם, אמר להם, תגידו מה, אתם אמרתם לנו שאנחנו אכזרים? אנחנו לא עושים כאלה דברים. לחתוך בני אדם בצורה כזאת? זה משל. בוא נתבונן, הנמשל הוא מאוד עמוק. המשל הוא פשוט, אבל הנמשל הוא עמוק. מדוע האדם הזה ראה פה דברים שבהבנה שלו זה דברים מזעזעים? מדוע הוא ראה את זה ככה? מהסיבה פשוטה, הוא לא יודע מה זה המקום הזה. הוא לא מבין את מהות המקום הזה. ברגע שהוא לא מבין את מהות המקום הזה, הוא רואה פה דברים נוראים. ברגע שהוא יבין מה נעשה פה, שבעצם המחת הזאת שנכנסת, זה מסירות נפש של האח או האחות לטפל באדם חולה. ברגע שהוא יבין שהניתוח הזה בעצם יחלים את הבן אדם הזה, יבריא, מוצאים לו עכשיו איזשהו דבר שלא טוב בתוך הגוף, כדי שהוא יהיה בריא. וכל זה, מה שבעיניים שלו נראה כאכזריות גדולה מאוד, בעצם כשמבינים מה זה, מה זה באמת, חסד גדול מאוד. תראו, זה מה שהוא לא הבין. הוא לא הבין את המכתבי תודה שיש על כל הקירות. תודה לצוות הרפואי, תודה. הוא לא הבין. איך אנשים שהיו פה עוד כותבים תודה? שימו לב, הכל זה שאלה של דעת. איך מסתכלים על הדברים? מה יודעים? ברגע שמבינים את המהות הפנימית, מבינים שזה הרבה חסדים. התמונה החיצונית הייתה אכזריות. התמונה האמיתית זה היה שיח חסדים. האפור זה מסירות נפש לעזור לאנשים מסכנים, אנשים חולים, לכל אחד ואחד. כך, אומר רבי נחמן, כך זה גם העולם שלנו. כשאנחנו רואים את העצבות, את החורבן, את הערס, מדוע אנחנו רואים את זה? כי אנחנו לא מבינים מה באמת נעשה פה. אנחנו לא מבינים מה המאורעות האמיתיים שקורים בעולמנו. לכן זה נראה לנו בצורה כזאת. להתחבר עם המקום הזה, להתחבר עם הדעת האמיתית, אמרנו, הדבר הראשון, הנקודה הראשונה שאמרנו, זה היסוד, היסוד של לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אז בלכתך בדרך, אתה נוסע באוטו לבד. היום, אחד מהדברים שהיצר רוצה למנוע את זה, הוריד את הפלאפונים לעולם. העניין של הפלאפונים זה עניין שלא יהיה זמן רגוע לאדם. אל תהיה בשלווה. פעם, ולפני, אני זוכר לפני, שיצאו הפלאפונים הראשונים, לפני 25 שנה, אמר לי אחד הצדיקים בדור, אמר לי, אז אני לא הבנתי את זה. הוא אמר לי, תדע לך, שהיו, יש אנשים שהיצר כל היום רק מטריד אותם. אבל מה, בנסיעה ממקום למקום, היה להם קצת שלוות נפש, מנוחה מכל מקום. הוא אומר, היצר רק כאב לו על הנקודה הזאת, לקח להם גם את זה. לקח להם גם את השלווה הזאת. שימו לב, אנחנו היום כולנו, מחורים לפלאפון הזה. אם תשימו לב, אדם בממוצע 7 דקות, אם זה במקרה שקט, כן, הפלאפון, זה נדיר, אבל אם הפלאפון בשקט, כל 7 דקות, לכל היותר, אדם מסתכל אם הוא קיבל איזו שיחה, הודעה, מייל, או לפני כמה זמן, מישהו הלך להתבודד. ואמר לי, תשמע, אבל קשה לי להתבודד. אמרתי לו, למה? הוא אומר, הטלפון מצלצל. אמרתי לו, תגיד לי, מה יקרה? שאלתי אותו, מה יקרה אם תעשה את הטלפון שעה אחת, רק שעה אחת ביום, על שקט, תשים אותו בכיס ואל תקשיב לו. אמר, מה, אפשר לעשות כזה דבר? אמרתי לו, אני מקבל על עצמי באחריות גמורה. אני מתחייב לפניך, ואתה תבדוק את זה ותראה. אתה תעשה את זה שעה אחת, תראה שהעולם נשאר, הכל בסדר, לא קרה. לא הטילו פצצת אטום, לא הגיע איזה מטאור שהולך לפרק את כדור הארץ, לא קרה שום דבר. אתה תראה, שום דבר לא קרה, אם שעה אחת אתה לא תהיה בתקשורת עם העולם. צריך, זה הנקודה, לברוח קצת מהאין סוף לחצים ומתחים שעוברים עלינו. פעם עוד היה אפשרות קצת להיות בשקט, היום לקחו לנו את הדבר הזה. ומישהו סיפר לי, ידיד שלי סיפר לי, הוא בהתחלה הוא בא ואמר לי, אתה יודע איזה פלאפון קניתי? הדור האחרון, צעקת הדור האחרון. אחרי 3-4 חודשים, הוא אמר לי, אני במזל לא שברתי אותו. אמרתי לו, למה, מה קרה? הוא אומר, יש לי תוכנה כזאת, שאם אני לא עונה לאיזה פלאפון כמה פעמים, או להודעות כמה פעמים, הפלאפון מתחיל לצוק עליי. למה אני לא עניתי? אומר, יום אחד הגעתי באחד בלילה, כולי עייף, רק רוצה לנוח, פתאום אני שומע את הטלפון, מתחיל לצוק, למה אני לא עונה? רציתי באותו רגע לתפוס אותו, לזרוק אותו על הקיר, אמרתי לו, רגע, אני צריך לשרת אותך, או אתה צריך לשרת אותי? מי משרת פה את מי בעצם? כל זה, בעומק הדבר, זה כל זה, כל הזמן להוציא אותנו מהחיבור שלנו עם עצמנו, שלא נהיה מחוברים עם עצמנו, שנהיה כל מן טרודים ממה שקורה בחוץ. לכן, אומר רבי נחמן, זה הנקודה הראשונה, זה התפילה וההתבודדות. זה נקודה אחת. עכשיו, נדבר על עוד נקודה. הנקודה הזאת היא כבר גם קשורה, היא גם קשורה, אנחנו בעזרת השם, השבוע ראש חודש אלול, וידוע אלול, שזה נקרא חודש הרחמים והסליחות, הוא למעשה הכנה לראש השנה. נתבונן קצת, בהקשר שלה, שדיברנו עכשיו, קצת מה זה ראש השנה, ונבין, איזה הכנה אנחנו צריכים לעשות לראש השנה. אנחנו יודעים שבגוף האדם יש חלקים שונים. לכל חלק יש את התפקיד שלו. לא רק מבחינה פיזיולוגית, גם מבחינה רוחנית. הלב צריך להרגיש. מה הראש צריך לעשות? לחשוב. הראש מלמד אותנו על מה שנקרא כוח המחשבה שיש באדם. שימו לב איך אנחנו קוראים לחג, ראש השנה. מה זה ראש השנה? הוא כתוב בספרים הקדושים שראש השנה זה נקרא המחשבה, עולם המחשבה של כל השנה. מה הכוונה שזה המחשבה של כל השנה? שבראש השנה זה מעין תוכנית, נעשה תוכנית לאדם, מה יהיה איתו במשך כל השנה. בעזרת השם, לקראת ראש השנה קצת נרחיב את כל הנושא הזה, מה הכוונה התוכנית של כל השנה. אבל ראש השנה זה נקרא על שם המחשבה. אומר הזוהר הקדוש, כל הבעיות שאדם צריך להתמודד איתם, יש להם התחלה, אמצע וסוף. אנחנו לא יודעים הרבה פעמים איפה מתחילות כל הבעיות. מאיפה מתחילות כל הבעיות? אומר הזוהר הקדוש, כל הבעיות מתבררות ונתקנות, איפה? בעולם המחשבה. בלשון הזוהר הקדוש זה נקרא, במחשבה התבררו כולה. אנחנו מתמודדים בחיים שלנו, ביום יום שלנו, ברוך השם, עם הרבה סוגים של בעיות, בכל מיני תחומים. אומר הזוהר הקדוש, איפה התחלת הפתרון והתיקון? זה בעולם המחשבה, במחשבה שלנו. וזה חידוש גדול מאוד שהוא לא מובן, הוא לא מובן מאליו הדבר הזה. יש טעויות, כך מסביר הזוהר הקדוש, יש טעויות שאדם עושה אותן במחשבה שלו, במחשבה שלו. וכשאדם לא יודע לברר את הטעויות שבמחשבה, מהר מאוד הם יבואו להיות טעויות בדיבור ובמעשה. ואם זוכים, אם זוכים לברר ולהסתכל, להתחיל ללמוד להתבונן על הדברים מעולם המחשבה, אנחנו יכולים לפתור לעצמנו הרבה הרבה מאוד בעיות, לתקן אותם בשורש. אומר הזוהר הקדוש, כל הבעיות נפתרות, איפה? במחשבה. זה לשון הזוהר, במחשבה התבררו כולה. שכל הבירורים מתחילים מהמחשבה. ואם אנחנו זוכים לתקן את עולם המחשבה שלנו, אנחנו זוכים גם לתקן ממילא את עולם המעשה ואת עולם הדיבור שלנו. ויש בזה דברים מאוד מאוד עמוקים בדבר הזה. עכשיו, קצת נוריד את זה לדוגמאות כדי להבין מה הכוונה. יש מקרה, לפני כמה שבועות היינו עזרנו באיזה בעיה של שלום בית, ולמה היינו צריכים להגיע לשם? כי ימיים שלושה לפני זה, הבעל התפרץ על אשתו, והיה רחמי שמיים גדולים, שזה רק הייתה התפרצות. לא פירק את הבית עם יושביו. זה היה ציית הדשמיה הגדולה. עכשיו, היהודי הזה הוא בן אדם חיובי. אדם חיובי. אמרתי לו, איך הגעת לזה? אז הוא אמר לי, זה הכחיס אותי, זה הצבן אותי, זה... אמרתי לו, טוב, עכשיו דיברנו איתך ועם אשתך, בוא נלך ונדבר אנחנו לבד. הלכנו לשבת, עשינו שיחת חברים. אמרתי לו, בוא נשב ביחד ביישוב הדעת, בוא נתחיל להבין, הרי זה לא ההרגל שלך, אתה לא בדרך כלל נוהג לפרק את הבית. אתה לא בן אדם כזה, איך הגעת לזה? היה דבר מאוד מעניין. מסתבר שהיה משהו בבית, לפני זה, היה משהו בבית. אשתו, לפי דעתו, לא התנהגה כמו שהיה צריך להיות. הוא אומר, אני מסתובב עם מחשבות על מה שהיה. זה היה כמה ימים לפני ההתפרצות שלו. אני מסתובב עם מחשבות. מה קרה? אני ראיתי בהסתכלות שלי שהיא לא הייתה בסדר בדבר הזה. זהו, זה הכל. במחשבה קבעתי לעצמי שהיא לא הייתה בסדר. אחרי שקבעתי שהיא לא הייתה בסדר, פתאום נולד בתוכי איזשהו כעס, קצת. עוד לא היה עכשיו יריות ומטעני חבלה בבית, רק בתוכי הייתה הקפדה. מהמחשבה הזאת ומההקפדה הקטנה שהייתה לו, שהוא קצת הקפיד, משם הגיעה כל ההתפרצות הזאת. מדוע? כי כל מה שאנחנו עושים ומתנהגים, צריך לדעת, הכל מתחיל מעולם המחשבה שלנו. זה מגלה לנו הזוהר הקדוש. אם נדע לעצור את הדברים במחשבה, העולם שלנו יהיה הרבה הרבה יותר נוח לנו ולסביבה שלנו לחיות. עיקר הדבר זה מתחיל משאדם מקפיד על זולתו. איפה ההקפדה? ההקפדה היא רק אצלנו. בינתיים, בהתחלה, היא רק אצלנו. בדרך כלל, איפה שבדרך כלל הדברים הכי טובים קורים, אז זה קורה, זה בתוך הבית. בתוך הבית שלנו, שם ברוך השם, יש את כל הבירורים, את כל הניסיונות, את כל הקשיים. אבל זה גם קורה בחברה, וקורה בכל מקום. ברגע שאדם מסתכל באיזשהו עניין על בן אדם אחר, והוא מתחיל להקפיד עליו, עכשיו הוא, באמת, זה יכול להיות הקפדה קטנה. לא יעבור הרבה זמן, הוא יריב איתו. איזה סוג של מריבה? תלוי בבן אדם, תלוי ביחסים ביניהם, זה יכול להיות בהרבה הרבה צורות. אבל מהמחשבה הזאת, לא יעבור הרבה זמן, פתאום יהיה כבר דיבורים של כעס, של הקפדה, במקרה הטוב שזה לא יגיע גם לידיים ולמטעני חבלה ולעיריות וכן הלאה. אבל מאיפה זה הכל התחיל? הכל התחיל רק באיזה מחשבה קטנה של הבן אדם. אם היינו יודעים לתפוס את המחשבה ולהתחיל להתבונן, סדר. עכשיו אשתי עשתה את הדבר הכי מעצבן שיכול להיות בכדור הארץ. אני אומר לכם, אני מעיד, אין דבר יותר מעצבן. זה. אבל אם אדם לומד, אומר, בסדר, נניח שזה נכון. בוא נגיד, שבמקרה כן צדקתי. בדרך כלל אני לא צודק בדברים האלה, אבל בוא נגיד שהייתה איזה מקרה שכן צדקתי בדבר הזה. והיא באמת עשתה דבר שלא בסדר. בסדר, אז זה שהיא עשתה דבר שלא בסדר, אומרים חז"ל, האדם בעולם הזה יכול להיות תמיד בסדר? כל מציאות העולם זה להיות לא בסדר. אז לא תמיד אנחנו מאשימים שאנחנו מתנהגים לא בסדר. כשאדם מתחיל להסתכל על השני, הוא אומר, כן, הוא התנהג לא בסדר. אם אני נשאר עם זה שהוא התנהג לא בסדר, עוד שעתיים, שלוש שעות, לכל יותר מחר אני אריב איתו. ככה זה הולך. מהמחשבה יורד ללב, לדיבור ולמעשה. אבל אם אני תופס את זה במחשבה, ואני אומר, רגע, הוא לא בסדר. אותו בן אדם, ההתנהגות שלו באמת לא בסדר. טוב, עכשיו אני מסתכל על זה היטב, הגעתי למסקנה, אולי אני גם צודק, באמת הוא לא התנהג בסדר. אבל בואו רגע נחשוב עוד מחשבה אחת. למה הוא התנהג לא בסדר? הוא אשם בזה שהוא התנהג לא בסדר? הוא פושע כל כך גדול לזה שהוא התנהג לא בסדר? אולי יש לו סיבות שהובילו אותו להתנהג לא בסדר, באותו עניין, והוא באמת לא אשם בזה. אני יודע איפה הוא גדל, מה עבר עליו בימי חייו, איזה קשיים, איזה התמודדויות, איזה נפש יש לו. אז אם אני מגיע למסקנה הזאת, אני אומר, כן, הבן אדם הזה לא מתנהג בסדר, אבל בד בבד אני גם רואה שהוא לא כל כך אשם שהוא לא מתנהג בסדר. ואם נמשיך עוד שלב, אז אני לא אגיד שהוא לא כל כך אשם, אני אבין שהוא בכלל לא אשם. באותו רגע, ביררנו ותיקנו את המחשבות שלנו. וכמה מחלוקות ומריבות והקפדות היו נמנעים אם היינו יודעים להרגיל את עצמנו להסתכל על הדברים בצורה הזאת. ולכן אומר רבי נחמן מברסלב, שאחד הדברים הכי חשובים לפני הגאולה יהיה ללכת, זה נקרא להסתכל בעין טובה על השני. מדוע? רבי נחמן ראה שהולך להיות פה בירור נורא מאוד. היום אמרתי למישהו לפני כמה זמן, הוא סיפר לי על העבודה שלו, אז הוא סיפר על בעיות שיש שם. אמרתי לו, תראה, יש משוואה מתמטית. שני אנשים שווה 4 מחלוקות. 3 אנשים, 9 מחלוקות. זהו. עכשיו אפשר להבין, זה סדרה הנדסית, סדרה עולה. עוד מעט 10 יהודים ביחד, והוא הולך לחפר אבות. זה כבר אי אפשר לספור את מספר המחלוקות. זה כבר צריך למצוא נוסחות איך להגיד את זה. מדוע? אומר רבנו אריה הקדוש, לפני שיבוא משיח צדקנו, אומר רבנו אריה הקדוש, ירדו הקפדות בלב האדם. זה שאנחנו רק הולכים ומקפידים אחד על השני, כבר גילו לנו, המקובלים גילו לנו לפני הרבה דורות, שזה הולך להיות. יש בזה סוד בקבלה, למה זה צריך להיות. זה נקרא, בקבלה זה נקרא בירור הגבורות. אנחנו צריכים לברר ולתקן את הגבורות. לכן היום, איפה שכמעט אתה רואה, שני יהודים, אתה רואה כבר מחלוקות. זה לא משנה על מה זה יהיה. הם כבר לא מסכימים אחד עם השני. אם הם אנשים מנומסים ותרבותיים, אז הם לא מרביצים אחד לשני. אבל הרבה מאוד פעמים זה כבר, גם זה פורצים גם את הדבר הזה. כדי לתקן את זה, כדי לתקן את הבחינה הזאת, זה נקרא להתחיל לתקן את העולם במחשבה שלנו, ובנקודה שדיברנו עכשיו זה להבין ולהתבונן בנקודה הזאת. גם שהוא לא יתנהג בסדר, זה בבית, כמעט היום קשה מאוד להחזיק בית בלי מטעני חבלה אם לא הולכים בדרך הזאת. מדוע? כל רבע שעה, יש סוד ברבע שעה, כל רבע שעה כזאת אנחנו משנה את העולם, כל רבע שעה יש הקפדה חדשה. הבעל על האישה, אישה על הבעל. או, אם זה רבע שעה מתונה רגועה ביניהם, אז ההורים על הילדים. אם הם לא מקפידים, הילדים מקפידים עליהם. איך שלא יהיה, ירדו הקפדות לעולם. צריך להבין, זה משמיים, זה מהלך שמורידים עלינו את זה משמיים. העבודה שלנו זה נקרא להמתיק את הדבר. מה זה להמתיק את הדבר? לבטל אותו מהשורש שלו. איך מבטל מזה מהשורש? אחד היסודות הכי גדולים, לבטל את הדבר מהשורש, זה שברגע שאנחנו מבינים, ברגע שאנחנו מבינים את הנקודה הזאת, זה שהוא יכול להיות שאני באמת צודק שהוא לא מתנהג בסדר. יכול להיות. לא תמיד אנחנו טועים, לפעמים אנחנו צודקים. הוא לא מתנהג בסדר. אבל תתבונן בנקודה הזאת שהוא לא אשם בזה שהוא לא מתנהג בסדר. שאם אתה תדע מאיפה הוא גדל ומה עבר עליו, כל רגע ורגע בחיים שלו, וזה רק מה שהעיניים שלנו רואות, יש לזה שורשים עוד הרבה הרבה יותר קדומים לדבר. אם היינו יודעים את כל זה, אומר רבי נחמן מברסלב, היית יכול להסתכל עליו בעין טובה ולדון אותו לכף זכות. ולראות בת הנקודה הטובה. אם היינו זוכים ללכת בדבר הזה, כמה מחלוקות וכמה מריבות. זה נקרא ראש השנה. לתקן את כל השנה בבחינת המחשבה. בהמשך, ובעזרת השם אנחנו נדבר על עוד כמה בחינות בדבר הזה. אבל הדבר הראשון, הדבר הראשון זה קודם כל להתחיל לתקן את הראייה שלנו אחד על השני. לתקן את הראייה שלנו. לכן הזכרנו את זה לפני תשעה באב, הזכרנו את היסוד הזה, שבית המקדש השני נחרב לפני 1947 שנים. אומרים חז"ל, על מה הוא נחרב? לא על עבירות, לא על עבודה זרה, לא על גילוי עריות, לא על שפיכות דמים. על מה הוא נחרב? שנאת חינם. עד כמה השנאת חינם עושה קלקול בעם ישראל, גם בכלל עם ישראל, בכלל החברה, וגם בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. מהו התיקון? מהו התיקון לזה? התיקון לזה זה להתחיל ללמוד, עוד לפני שאנחנו מדברים, ללמוד את ההסתכלות הפנימית בצורה חיובית על הזולת. על ידי זה אנחנו זוכים לתקן את הדבר הזה. זה נקרא תיקון בעולם המחשבה. שני הדברים, נסכם את מה שדיברנו היום, שני הדברים שהזכרנו היום, זה שרבי נחמן אומר שצריך לגלות את הנון. הנון שיורדת מתחת לשורה, והנון אשר יורדת מתחת לשורה, זה נקרא הדעת שהצדיקים האמיתיים מלמדים אותנו איך להסתכל על הדברים ואיך להתמודד עם הדברים. היום הספקנו לדבר על שתי נקודות בזה. הדבר הראשון, יש, נזכור, העולם, מה שהעיניים שלנו רואות זה סרט. הרבה, ברוב הדירובה של המקרים, אנחנו לא מבינים נכון ולא רואים נכון. יש מסך, צריך לפקוע את המסך. לפקוע את המסך זה על ידי הדרך של התפילה, על ידי הדרך של ההתבודדות, לברוח אל השם. לברוח אל השם זה פשוט לדבר איתו. לפני שאתה רואה הכל, זהו, הודיעו לך שכל העולם שלך הפרטי מתמוטט. העולם הכללי עוד כמה זמן, העולם הפרטי שלך, זהו, הכל התמוטט. לפני שאתה עושה פעולה, לפני שאתה הולך להיכנס לסערת רגשות ומה הולך להיות, לך תדבר עם הקדוש ברוך הוא על זה. ואם אדם ילך בדרך הזאת, פתאום הוא יראה, כמו שכתוב בגמרא, עולם הפוך ראיתי. פתאום הוא יראה איך מה שנראה לו בעיות, זה בעצם היה הכוח המניע ביותר להצליח ולגדול וכן הלאה. זה נקרא בחינת עולם הפוך ראיתי. כדי לזכות לזה צריך לברוח אל הקדוש ברוך הוא. בתפילה, בהתבודדות, להיות עם השם, דבר איתו, לספר לו מה שעובר עלינו. בכל מקום שאדם יכול לתפוס את הדבר הזה. זה הנקודה הראשונה. והנקודה השנייה זה נקרא ראש השנה. ראש השנה זה תיקון כל השנה במחשבה. תיקון כל הדיבורים, המעשים שלנו זה במחשבה. היום דיברנו על נקודה אחת, הנקודה אחת מאוד, מאוד מאוד יסודית ומשמעותית, זה ללמוד להסתכל בעין טובה על הזולת. להפוך את ההקפדות, להפוך את הכעסים, שנמצאים בתוכנו, כבר לתפוס את זה בעולם המחשבה. להתחיל להבין, גם אם השני התנהג לא בסדר, גם אם הוא פגע בי, נכון, זה לא בסדר, אבל הוא לא אשם בזה. בהתחלה להגיד הוא לא כל כך אשם, כי אנחנו לא יכולים לקבל שהוא לא אשם לגמרי. להתחיל שהוא לא כל כך אשם. עם הזמן נזכה לראות שהוא לא אשם בכלל. לסיום נגיד רק, אומר אחד מגדולי הצדיקים, תלמידי הבעל שם טוב, רבי צדוק הכהן מלובלין, אז הוא אומר, איך משיח יביא את הגאולה? אומר, למשיח יש עין כל כך טובה על כל יהודי, של אפילו מי שבעיני שלנו נראה הגרוע שבגרועים, הוא יוכל לראות, ללמד עליו זכות, לראות שהוא לא אשם בזה. ובזה שיהיה, שמשיח יבוא ויראה איך שכולם באמת טובים בפנימיות שלהם, וזה הוא יביא את הגאולה. יהיה רצון שנזכה לזה.